שלום לכם, תודה שאתם איתנו כאן בחיים חדשים, סדרת השיחות הלימודיות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן. שלום הרב לייטמן.
שלום לכולם.
שלום לשד הראל.
שלום.
אנחנו היום מדברים על חינוך, על הילדים שלנו, על מה שהם חווים בבתי הספר, על העתיד שלהם. אין לנו דבר יותר חשוב מהילדים, ונרצה לדבר על הבעיות שיש, ובעיקר על פתרונות, איך אפשר ללכת לכיוון של חיים חדשים, חיים טובים יותר. יעל, בואי תפתחי בבקשה את הדיון.
אז אנחנו באמת ממשיכים גם בתכונית הזאת לדבר קצת על המחאה. על המחאה המשמעותית שקורית היום נגד הצפיפות בכיתות הלימוד, כשאחד המונחים הכי, שמשתמשים בהם הכי הרבה בכל הנושא של המחאה הזאת, זה נקרא למידה משמעותית. מה זה אומר למידה משמעותית? זה אומר בעצם איך אני יכול להקנות לילד שלי איזושהי תוכנית של למידה, תוכנית חינוכית שתאפשר לו בסופו של דבר להיות בן אדם שמצליח להשתלב בחיים, שיכול להצליח בחיים שלו העתידיים, שיש לו תבניות ותשתית שאחר כך הוא יוכל להתקל בכל מיני בעיות או בכל מיני מצבים בחיים, ויוכל באמת להתמודד איתם ולפתור אותם, גם ברמה של מקצוע וגם ברמה של מתמטיקה, וללכת לסופר ולדעת באמת לנהל את העסקים שלו כמו שצריך, וגם ברמה המשפחתית, החברתית, הבין אישית, כל מה שצריך בן אדם באמת בשביל שתהיה לו אחר כך את האפשרות להתקיים בחיים ולהצליח בהם בצורה הטובה ביותר שאפשר. וסביב הנושא הזה באמת של למידה משמעותית עלה כל הנושא הזה של המחאה. ואני רוצה לפתוח בשאלה, מהי למידה משמעותית בעיניך?
בעיניי, עד כמה שאני אדם טוב, שיש לי נטייה למדע, לטכניקה, והייתי נמשך לזה כל השנים, בבית ספר, באוניברסיטה. אני חושב שהבעיה הכי גדולה שאנחנו לא בונים את האדם. שאנחנו לא יודעים איך לבנות אותו, איך לפצל אותו,
לפסל
אותו, כן. איך אנחנו, ולא שאנחנו עושים את זה על דעת עצמנו, אלא נותנים לו אפשרות שהוא יעשה את זה בעצמו, אבל לפי הכללים שאנחנו מסבירים לו ונותנים לו, שהוא בונה את עצמו. אין לנו את זה. ולכן, במאה ה-21, שאנחנו הגענו לכאלו תוצאות טובות מהטכניקה ומדע מדויק, אז יחד עם זה, אנחנו רואים שאנחנו, כל האנושות זה כמו פרא אדם, ולא יודע להסתדר לא עם עצמו ולא עם הטבע, איפה שהוא קיים, ממש בעיה אחת גדולה, וההורים מסכנים וילדים עוד יותר, והמורים גם כן, וכולנו, ואין את מי להאשים, אנחנו צריכים לקבל את הדבר הזה כאיזה בעיה, באמת בעיה ששייכת לכולנו, לאומית, מדינית, עולמית. ולצערנו, אם אנחנו מסתכלים על הארגונים בינלאומיים, כאום, יונסקו ועוד, אנחנו רואים שגם להם זה לא חשוב. ואני מכיר את הארגונים האלה, והייתי שם, וביקרתי ודיברתי. זה גופים פוליטיים אי אפשר לשייך אותם בכלל למערכת החינוך. לימוד אולי במשהו, שם הם מחלקים איזה ספרים באפריקה או במה, אבל להגיד שהם דואגים לחינוך, לחנך את האדם להיות אדם, אנחנו רואים התוצאות. זה בעצם העניין. עכשיו, אם זה מדובר בכלל, כלל האנושות, אם אנחנו מדברים על ישראל ועל עם ישראל, אז כאן זה ממש בושה שאנחנו נמצאים במצב כזה. כי יש לנו באמת במערכת החינוך שלנו מדורי דורות, יש לנו גישה איך לגשת לאדם ואיך לבנות ממנו אדם, בוועבת רך כמוך, בחיבור, ביחס בין, בין כולם. אנחנו זרקנו עם כל השורשים הדתיים, גם כן כל החום וקשר ודבק, מה שיש בזה. גם כן רצינו להתפטר מהכל, אז זרקנו גם את זה. ובמקום זה לא נשארנו לנו שום דבר. לחילונים שבעם ישראל. ולכן החינוך שלנו, שהוא נבנה ממש על איזה רקע, על מה שנשאר לנו ממנדט טורקי או אנגלי, אז ודאי שלצערנו זה התוצאות, כולם נראות לעין. לכן לבנות את האדם, זה מה שאנחנו צריכים. וכאן גם כן הבעיה היא שאם אנחנו נתחיל עכשיו לדבר על זה, אז עם כל התרבות הדיבור שלנו, ואנחנו נגיע לשוב סך הכל לאלפי ישיבות, בכנסת וועדות, אין ספור וכן הלאה. וללא שום תוצאות. אז בעיה. אני לא יכול להגיד שאני רואה כאן פתרון. אני לא יכול. אני יכול להגיד שזו הבעיה. אבל איך לפתור אותה עם המערכת הנוכחית? בלתי אפשרי. מהמערכת הנוכחית זה מה שיש לנו.
לפני שאנחנו הולכים לפתרון, דיברת על המקום שאנחנו צריכים לבנות כאן אדם. איזה חלקים נדרשים לדעתך בבנייה נכונה של אדם שיכול באמת לבנות את עצמו, כמו שאמרת?
אנחנו קודם כל צריכים ללמד לאדם פסיכולוגיה. ופסיכולוגיה רגילה, לא מודרנית, עם כל מיני הצורות למיניהם וכן הלאה, אלה הרגילה, מי זה האדם? בצורה פשוטה. התנהגות. אדם עם עצמו, אדם עם הסביבה, אדם עם משפחה, קשר בין בני אדם, איך הטבע מסדר אותנו להיות בקשר בינינו, איך הטבע דואג בחוק הכללי שלה בקשר הנכון בין דומם, צומח, חי ובני אדם שיחיו יחד באותו סך הכל המבנה האקולוגי. אנחנו צריכים איך בעיקר זה ודאי דרך קליטת האדם, דרך ההרגשה איך אדם מקבל את כל העולם שלו, איך הוא מתפתח. ממש אנחנו צריכים ללמד לאדם מי הוא, וזה חסר. קודם כל, זה אומנם שנראה לנו שאנחנו נותנים לזה שעות בבתי ספר, אבל האיכות הידע, אנחנו רואים שאחר כך זה לא נשאר.
מה חסר כדי שזה באמת יישאר והילד יוכל לקחת את זה אחר כך ולהשתמש בזה?
חסר כיוון הנכון בכל הידיעות האלו, שהם צריכים, כל הידיעות האלה הם צריכות להביא אותנו להבנה איך אנחנו מתקשרים נכון זה עם זה. כדי להיות חברה ידידותית, אחידה, שיש בה מקום לכולם. ולא שהוא שחור והוא לבן, והוא ספרדי וזה אשכנזי וזה אתיופי, וגברים ונשים, וכל מיני עוד ועוד ועוד, מיד יש הבדלים וכו'.
הפרדות.
אין, כן, אין. אז זה מה שאנחנו צריכים בעצם להשתדל למחוק את ההבדלים בין בני אדם. חוץ מדבר אחד, שאנחנו שוקלים אותם במידה עד כמה שהם מועילים לבנות חברה אחידה. וזה אנחנו צריכים כבר מיד להראות לילדים, שלפי זה אנחנו מעריכים אותם. זהו. עד כמה שיש לך יותר חברים, עד כמה שאתה רודף שלום, עד כמה שאתה מסוגל להרגיע את הדברים ו- 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 ולחבר בין אנשים ולבנות אווירה נוחה וכן הלאה.
ולמה דווקא הרכיב הזה הוא בעיניך הרכיב הכי חשוב? וזה מה שחסר כדי שבאמת כל הידע שהיום נותנים היום יוכל באמת להפעיל את הבן אדם וליצור
בדיוק.
ממנו.
כי אז, אם אנחנו יודעים להיות בקשר נכון זה עם זה, אז כל הידע שיש לכל אחד ואחד, נוכל לחבר אותו ולפרוח.
לא הבנתי.
כי אז אנחנו נוכל לעבוד בחברות, בקבוצות, בצורה כזאת שאנחנו נוכל לתת באמת תוצאות טובות.
איך זה קשור?
נו, קשור, בטח שקשור. את יודעת כמה שיש היום לאנושות הישגים גדולים שמסתירים חברות זו מזו. כמה שאנחנו יכולים להתקדם אם היינו ידידותיים זה לזה, בין גופי ממשלה, בין את יכולה לראות את הממשלה שלנו. כל דבר שמגיע לשם, קודם כל רואים איך לקבור אותו.
אני רוצה לחזור לבתי הספר, כי בממשלה זה ברור לכולנו שכלום לא עובד.
לא, 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 לא. זה דוגמה, זה תוצאה, זה אנשים שהם הכי חזקים שהגיעו לכן לשלטון. ותראי מה שקורה. שלא נתנו להם חינוך הנכון. אם היו נותנים לעוצמה שלהם, לאגו שלהם, גם כן כיוון הנכון, מה היינו רואים במקום זה?
מה התרגום של זה עכשיו בהזרה לבית ספר?
שבית ספר חייבת לבנות מכל כיתה וכיתה, חברה הידידותית, קשורה זה לזה, שכולם תומכים זה בזה, שלפי זה מקבלים ציונים, לפי זה לומדים, לפי זה מרגישים עד כמה שטוב להם. זה מרגע שאדם נכנס, היום ילד בא לבית ספר, הוא נכנס לשם כמו למחנץ, לא יודע מה שם, מה קורה שם, אש, מרביצים וצועקים ומקללים ומה לא. זה הבית ספר? מה יש שם ללמוד? לכן המון אנשים מעדיפים כל מיני צורות חינוך האחרות.
עד כמה האווירה הכוחנית והאלימה שיש בבית הספר, או בהפסקה, או גם במהלך השיעורים, משפיעה על יכולת הקליטה של החומר הנלמד של התלמיד?
אני חושב שב-100%, ב-200% משפיע. מה זאת אומרת? אם הילד נמצא תחת הלחצים, הוא כבר שומע את המורה, מה שמורה מסביר?
כשדיברת קודם על... אמרת קודם כזה משפט, שאני רוצה שתסביר לי אותו קצת. אמרת שאם אנחנו נדע להיות בתוך הכיתה, בקשר נכון אחד עם השני, נוכל לחבר את כל הידע שיש לכל אחד ולפרוח.
בטח.
מה זאת אומרת?
כי זה, נגיד, אין היום אדם לבד שמגלם איזו תופעה במדע. היום זה קבוצות גדולות עובדים.
צוותים.
צוותים, אפילו ממש מכוני מחקר וכן הלאה, זה מעבדות עצומות גדולות. כמו מיץ חלקיקים נגיד, כן, וכן הלאה. אז שזה אי אפשר לבד, זה מתמטיקאים שם, 200 מתמטיקאים, שם 300 או 500 פיזיקאים, ועוד ועוד ועוד, המון אנשים. אז אם הם יודעים לעבוד יחד, כן, אז יוצאת התוצאה, כי אי אפשר לבד. אנחנו מה שצריכים לעשות, תראה מה שקורה עם הסטארט-אפים. מה הסטארט-אפ עושה? אין? כמה אנשים שיש להם איזה רעיון, אבל העיקר חיבור ביניהם, שכל אחד יכול להוסיף לשני, ובהתקפה מוחית, כן? כך זה מגיעים למשהו. בפרט בזמננו, הגישה הזאת של החיבור, שחיבור מוליד, תופעות חדשות, תוצאות חדשות, זה אנחנו רואים. לכן העיקר בשבילנו זה לא לעשות שפיץ מכל ילד במשהו, אלא דווקא לחיי משפחה, תראה מה שקורה. מתגרשים. איזה הורים לא רוצים שיהיה להם יד נכדים? רוצים שילד יגדל ויתחתן, וגם כי יהיו לו ילדים ולהם נכדים, שהם יראו אותם עדיין ויהנו מהם. כן? ומה שקורה היום.
אז מה הקשר לכיתה? לא, איבדתי אותך טיפה.
ללמד אותם איך להיות מחוברים עם אנשים אחרים. כולל בכיתה, כולל במשפחה, העתידה שיהיה להם וכן הלאה. לכן אני אמרתי שפסיכולוגיה אנחנו צריכים לראות כממש המקצוע הקבוע שהם לומדים.
ומה ירגיש
במשך כל השנים?
מה ירגיש תלמיד שילמד בכזאת אווירה? איך זה ישנה את צורת הלמידה מהצורה שבה הוא לומד היום? האם זה ישנה את ההישגים שלו? איך
טובה.
זה ישפיע עליו כל הדבר הזה?
תחרות טובה, שהיא תחרות איך לעזור זה לזה, ולהגיע להישגים ביחד. ואני הייתי אפילו עושה מבחנים. כן? אני הייתי רושם שאלות, כן? לכל הכיתה. כן? ועכשיו תדברו ביניכם, תפתחו כל הספרים, לא חשוב, לא צריך לדעת בעל פה כל הדברים האלה. העיקר, תפתחו את הספרים, תפתחו את הפאות, תתחילו לדבר, תגיעו תוך חצי שנה, שעה נגיד, כן? לתוצאה יפה, משותפת. אני בודק את השיתוף. אני בודק קשר ביניהם, בינתיים. זה מה שאני רוצה מהם שיצא. אם יודעים כך לפתור את הבעיה, יצא לנו עם טוב, שמחובר, שיודע איך לפתור את הבעיות, ועוד.
אני רוצה
זה, רגע... זה מה שאני מלמד אותם, אני לא רוצה שיהיה כמו שעכשיו. שיהיה על כל הפיצול הזה, וכל השנאה הזאת הדדית. רק בצורה כזאת, אני מחנך אותם, הם גודלים בצורה, בעבירה כזאת.
אני רוצה רגע לחזור להיות אמא. ואמא לילד ש... הוא עצלן, בית ספר לא מעניין אותו. וברגע שאתה נותן לכל החברים שלו בקטה לפתור את הבעיה, הוא מבסוט יושב בצד ונותן לחברים לעשות את העבודה בשבילו.
לא נכון.
עד כמה הוא יתקדם בכזאת אווירה?
יתקדם. הוא ימצא את המקום שלו. הוא אולי יהיה מורגש שהוא באמת קצת פחות מאחרים, קצת יותר עצלן או פחות תופס במשהו. אבל האווירה עצמה היא תעזור לו גם כן להיות ידידותי. אז בסדר, אז הוא ישתמש באחרים, שאחרים יותר חריפים, כן? והוא פחות. אבל הוא ידע גם כן איך להסתדר בין האנשים כאלו. כשאני מסתכל על הילד כזה, מה אני רוצה? אני רוצה שהוא ידע איך לטפל בעצמו, איך לסדר את עצמו, אפילו שהוא קצת עצלן, ואפילו שהוא קצת חלש.
לא, הוא לא חלש, הוא חכם מאוד.
לא חשוב כל אחד במשהו, באיזשהו חלק משלו. הוא בשכל, והוא בכוח פיזי, והוא ביחס לאחרים, והוא בעוד משהו, לא חשוב. על כל אחד, הוא ידע איך בסך הכל למצוא את עצמו בחברה כזאת אחידה, הוא ידע איך להסתדר, וזה מה שחשוב לי בחיים שלו, שהוא ידע איך למצוא את המקום שלו, באנשים כאלה, אז הוא לא ילך, לא יודע למה, הוא בכל זאת, הוא בסך הכל השתלב בחברה.
השתלב יכול להיות שכן, ויכול להיות שהוא גם ירכוש הרבה מאוד כישורים חברתיים, שיכול להיות שהיום חסרים לו במסגרת הנוכחית.
כן.
אבל אני הייתי רוצה אותו בסופו של דבר.
מה?
מוצלח.
מה זה נקרא מוצלח?
שממצא את כל היכולות שלו. הוא ילד מאוד חכם, שממצא את כל היכולות
בסדר,
שלו.
בסדר.
שיכול באמת להגיע להישגים בהתאם
ליכולות שיש
לו. הוא
מסתכל על אחרים, וכמה שהוא יקלוט מהם את ה... מרץ הזה, את הנכונות, את המטרה, אז בהתאם לזה הוא כך יעשה.
זה מה שאני שואלת, מאיפה המוטיבציה? מאיפה תהיה מוטיבציה?
מזה שיש לו חברה, שכולם שם רוצים לממש את עצמם. מה זאת אומרת? מאיפה? שאני נמצא בקבוצה שהיא רוצה להגיע לאיזשהו הישגים, אז אני רוצה או לא רוצה, אני נכלל מהם.
מה יש בקבוצה כזאת שיוצר מוטיבציה יותר גבוהה להגיע להישגים, מאשר בקבוצות במסגרת הקיימת היום בבתי הספר?
במסגרת שהיום קיימת בבית ספר, אני שלא מחובר לאחרים, מה שמקיים אותי ומכניס אותי לאולי לאיזשהו תהליך, זה התחרות. ואם אני לא איש תחרותי, וכאלו הרבה אנשים בכיתה, רובם, אנחנו רואים עד העם, 90% ומשהו נגיד מהעם הוא לא תחרותי, ו-10% מהעם תחרותיות, אז גם כן, במה תחרותיות? לפתוח איזה בסטה בשוק, כן? או איזשהו חנות קטנה או משהו, אלה יש אנשים שהם, כמה הם כאלו? אחוזים קטנים מאוד, כן? ולכן רוב העם ורוב הכיתה, זאת אומרת, הם כאלו. זאת אומרת, בצורה, אם אנחנו מפתחים ביניהם תחרות אגואיסטית, אז אנחנו בזה מרדימים 90% מהכיתה. אז בשבילם כיתה הופכת להיות, אני בא וחוזר.
אוקיי, ומה האופציה שאתה מציע כרגע? מה יש באופציה שאתה מציע כרגע?
שכולם היו מעורבים, שההצלחה של כיתה היא תהיה תלויה בחיבור ביניהם, בהשתתפות של הכללית של כולם, של כל התלמידים.
ואז מה יקרה עם ה-90% של הרוב הדומם?
הם יצטרכו להשתלב עם 10% אחרים, הם יצטרכו להיות מעורבים, הם יצטרכו כל אחד להיות בכל זאת בשיתוף, בתהליך, ואחר כך אנחנו נקבל חברה שהיא תהיה חברה הומוגנית, שהם יבינו יותר זה עם זה, שמי שמסוגל להיות גדול במשהו, הוא יהיה גדול, אבל אחרים יהיו בקשר אותו, והוא בקשר אותם, הם יקבלו תוכנה פנימית כזאת של התפקוד. יהיה עם חדש, אחר לגמרי.
מה יהיה הכוח שיניע את ה-90% שמטבעם יותר אדומים ופסיביים, להיות אקטיביים בעבודה קבוצתית כזו? הרי טבע, הטבעו לא השתנה.
לא,
אותו פסיבי.
לא, אבל כולם רוצים את ההישגים. ויהיה לו הישגים גם כן. זה להיות כי עפר תחת כפות רגליים של הצדיקים, כמו שזה כתוב, נגיד, בתורה. שם זה, כן. שאני יודע שאני צריך גם כן להיות שייך לו, והוא שייך לי. העיקר לבנות בינינו יחס היפה. הנכון. זה השפיע על כל המערכת המדינית.
טיפה לא תפסתי. בואו רגע נשווה עוד פעם את שני המצבים. אתה אומר באופן טבעי 90% מהאנשים יותר פסיביים.
כן.
10% יותר נדהפים קדימה.
כן.
במצב שבו יש תחרות אישית, כמו היום, הישגיות כן. אישית, שאני ואתה ויעל באותה כיתה, ויש תחרות אישית, תציון שלך, 90% מיד כבר זרקנו אותם מהמשחק, כי הם לא, להם כוח.
הם לא גומרים את בית ספר.
90% מיד
כבר... כמה אחוזים לא גומרים בית ספר?
היום אני חושבת שלא הרבה.
לא הרבה?
לא. היום אחוזי הנשירה הם יחסית קטנים.
בכל אופן, לא נמדוד את זה עכשיו בגמרו, לא גמרו, הפסיביות ברורה.
כן.
אתה אומר, 10% בכיתה שפיצי, מטבעם, הם ירוצו קדימה, בתהרות כזאת היא פשוטה, ב-90% יותר אדומים. את זה אנחנו מכירים. עכשיו אתה אומר, אני מציע אלטרנטיבה. באלטרנטיבה, העבודה היא קבוצתית. אני נותן משימה לכל הכיתה כקבוצה. אוקיי, עכשיו אני רוצה להתבונן. בתוך הקבוצה, יש לנו אותך, ה-10% האקטיביים, ויש אותי ואותה, ה-90% הפסיביים. מהו הכוח המניע בתוך העבודה משותפת קבוצתית שהוציא אותנו מהפסיביות הזאת? מהו הכוח המניע?
אתם תצטרכו להיות איתי יחד, ואני אצטרך להיות אתכם יחד.
מה תהיה המוטיבציה שלנו? שלך אנחנו מבינים, אתה תמיד רץ קדימה.
לא, כי אנחנו מקבלים הציון המשותף. ציון המשותף אנחנו מקבלים. המורה נותן איזה בעיה שאנחנו צריכים לפתור, פתרון. הפתרון הוא תלוי בשלושתנו.
ואז מה, האקטיבים כמוך ידרבנו את הפסיבים כמוני להיות גם מעורב?
גם מעורב וגם לא יוכל להיות במקומכם.
לא הבנתי?
אני לא יוכל לפתור את הבעיה במקומכם. אני אגיד לך, אני זוכר איך שזה היה, איך באוניברסיטה, היינו צריכים לבנות איזשהו מערכת, לבדוק אותה, לעשות ניסוי, ותוך שעה לכתוב על זה תוצאות ולמסור בחזרה. אז, והיה לנו נגיד 7-8 סטודנטים.
כן.
אז... אז אני תמיד הייתי מחבר מהר כל הדברים האלה יותר מאחרים. מישהו אחר היה כבר רושם כל מיני דברים, מישהו עשה חשבונות ומישהו ככה וככה. זאת אומרת, כל אחד תפס תוך שעה היינו מצליחים.
ואני, התפקיד שלי יהיה ללכת להביא לכם מים לשתות, שלא תתעייפו.
בסדר גמור.
לא תבזבזו זמן.
לא.
לא, אני צוחק. אני רוצה לומר ש...
כל אחד תופס וכמו שבחיים שלנו. כן. כמו שבחיים שלנו.
אז זאת אומרת, הדבר החשוב זה ההשתלבות. התגשת הרבה במילים שלך את היכולת השתלבות בחברה.
אנחנו מלמדים אותם איך להיות יחד. ואז אנחנו מקבלים חברה, עתידה. אני לא מסתכל בצורה כמו שאתם, אגואיסטים כאלו. מה יהיה עם הילד שלי? היתר לא. הילד שלכם, הוא יחיה בחברה. שזאת תהיה חברה ידידותית. שתקבל אותו והוא ידע איך להשתלב בה. לא חשוב, הוא יהיה מוצלח, חריף או לא. מה שאתה בונה, אתה בונה העם מבעוד נגיד 15-20 שנה.
אז אם נסכם את הדיון, למידה משמעותית בעיניך היא, למידה ש...
יודעים איך להתחבר, איך להיות יחד. אחרת תראה מה שיש לך עם העם. בנית העם, קיבוץ גלויות, נשאר קיבוץ גלויות.
תודה רבה לך, הרב לייטמן. זה היה מרתק, אבל הזמן שלנו נגמר. תודה יעל, תודה גם לכם שהייתם איתנו עד הפעם הבא שלנו. כל טוב, חיים חדשים, להתראות.